פי, בשולחן ערוך זה נושא שלא מתאים לשיעור פה, אבל כיוון שאנחנו רוצים ללמוד כסדר ולא להחסיר שום דבר, אני רק אומר במשפט אחד או שניים את הנושא הזה, על אף שלא קשור פה לשיעור ולא מתאים, על אף שיש פה אנשים נשואים, אבל זה לא שיעור לנשואים בלבד. הנושא הזה של קבלת השפע בשבת. אנחנו יודעים ששבת היא מקור הברכה, כיוון ששבת היא מקור הברכה, ממנה אנחנו מקבלים את השפע לכל ימות השבוע. אמרנו שאנחנו שובתים בשבת כדי שתהיה לנו פרנסה במשך ימות השבוע שלאחר מכן. אנחנו לא עובדים כל השבוע כדי שיהיה לנו אפשרות לעשות חופש בשבת. זה השקר הכי גדול שיש. זה מה שנקרא עבודה בעיניים. זה לא נכון. אנחנו שובתים בשבת כדי שיהיה לנו את הברכה, את השפע שיושפע עלינו מכוחה של השבת, שהיא מקור כל הברכות כולם, ללמוד השבוע, וכך בעזרת השם תהיה לנו פרנסה טובה, נקייה ושלמה. זה בעצם היסוד של השבת. אלה הם היסודות. לכן, כתוצאה מהדבר הזה, אנחנו בליל שבת, כשאומרים ויחולו ומאמינים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים, שבת ביום השביעי, מיד שני מלאכים נצמדים אלינו. מה זה אומר כשנצמדים לאדם שני מלאכים? יש לו הבטחת 90. שומרים עליו, מקדמים אותו. לכן אנחנו הזכרנו כמה פעמים שמשרים את הפיוט, אז אומר בשבחין, אומר שם הארי הקדוש, שמסדרים את הבית שלנו, כמו כדוגמת בית המקדש, כדי לקבל שפע, כמו בית המקדש שהשפיע לכל המציאות של העולם כולו. לכן שמים את המנורה, את הנרות בצד דרום ואת השולחן בצד צפון, כמו בית המקדש. הזכרנו בעניין הזה, אם אינני טועה, שאם אנחנו ממשיכים את הפיוט, על אף שלא כתוב בפיוט, אבל יש תיקוני זוהר שממשיך את הדברים, ואומר שאם אנחנו שמים את הנרות בדרום ואת השולחן בצפון, החדר שינה צריך להיות בצד מערב, כדוגמת קודש הקודשים, שבקודש הקודשים היו קרובים, והקרובים היו כזכר ונקבה. זאת אומרת, חדר שינה של ההורים זה בעצם קודש קודשים. ואם אנחנו מדברים גם על כך שאנחנו נותנים נשיקה לידה של אימא בליל שבת, והסברנו את זה, דיברנו על הדברים האלה, זאת אומרת אנחנו רוצים לקבל שפע בשבת. מדוע? כיוון שהאישה היא זו שמקבלת את השפע על מנת ליצור את המציאות של החיים החדשים. זה בעצם סדר בריאת העולם. נכון שמנשקים גם את היד של אבא כדי לא לפגוע בו, אבל זה בעצם הסדר. ככה מביא מתי משה, רבו של הרמ"א. אנחנו צריכים לנשק את היד של אמא, לקבל את התכונות, נקרא את המהות שלה, שהיא קבלת השפע, ואז אנחנו יכולים לקבל את כל השפע של הבורא. כי מהות האישה שהיא מקבלת שפע. הבעל הוא המשפיע, ואישה מקבלת שפע. כתוצאה מההשפעה והמושפעות, כן? הבעל שמשפיע ואישה שמקבלת את השפע מושפעת מהבעל, כתוצאה מכך יש אפשרות אחר כך ליצור את המציאות של החיים החדשים. אתם בדיוק יודעים על מה אני מדבר, נכון? זה לא מובן משהו. בסדר, ברור. גם לא נשואים צריכים לדעת את זה. זה סדר החיים. לא יכול להיות אחרת. אפילו שתהיה האישה הפמיניסטית ביותר, היא חייבת לקבל שפע מבעלה. אם היא לא מקבלת, היא אף פעם לא תהיה בהיריון. זה ברור? יפה. לכן הסימן הזה, סימן רשפי, הוא אחד הסימנים קצרים, אבל מרכזיים. לכן רק אנחנו מזכירים אותו, לא לומדים אותו לעומק, בדיוק כמה ואיך, אבל באופן עקרוני לדעת שכל סדר קבלת השפע בעולם מתחיל מליל שבת. וזה גם הסימן הזה, סימן רשפי, סימן שמדבר על נושא של תשמיש המיטה ושבת. זה לא סתם. זאת אומרת, יש פה איזשהו ערך רוחני שמתווה את דרכנו ללמוד את השבוע כולם. כך מקבלים שפע הביתה, כך מקבלים פרנסה, כך מקבלים ברכה. זה הסדר של הקיום. אז לא דילגנו על הסימן, דיברנו עליו בצורה כללית, ואפילו קצת ירדנו לעיקרון של הסימן, ובעזרת השם, בשיעור שיהיה לאברכים, בתחום, אז אנחנו יכולים לפרט. זה הנושא של סימן רשפי, כדי שלא נדלג. סימן רשפי א', אומר לנו השולחן ערוך, אין לשחוט בבלך, לבדך אנחנו מודים, שאין לשחוט אלא במקומות שאמרו חכמים. בסדר, זאת אומרת, גם כשיש בתוך שבת ביטויים נוספים בתפילה שמדברים על נושא של מודים, רק במודים של תפילת עמידה הרגיל והמקובל של כל ימות השבוע אנחנו שוכים, כי גם בתפילת עמידה לא שוכים וקוראים כל ברכה וברכה, שוכים וקוראים רק בארבע מקומות, במגן אבות תחילה וסוף, ובהודעה במודים תחילה וסוף. אלה המקומות, אדם לא שוכה במקומות נוספים. נכון שכתוב שמי שרוצה להתפלל בשחייה למשל בימים נוראים יום הכיפורים יש אפשרות, אבל גם אז בברכות הוא לא שוכה. זה שלא ייווצר מצב שהוא הוסיף על תקנת חכמים. אומר רמה ונוהגים שבשבת מאחרים יותר לבוא לבית הכנסת מבחול, משום שבתמיד של ימות חול נאמר בבוקר. זאת אומרת, בקורבן תמיד של ימות חול נאמר בבוקר. עכשיו אני מבין מה כתוב בארץ. כן, ואצל שבת נאמר וביום השבת. למה שמע איחור? זאת אומרת, לא בבוקר, שהבוקר זה השכמה, והשכם אברהם בבוקר. זאת אומרת, שאני מדבר על בוקר, אני מדבר על השכמה. ובבוקר, בבוקר, זה חלוקה שנייה. בתוך העניין, וביום השבת, הכוונה היא ביום. משמע איחור, ונוהגים להרבות בזמירות של שבת, כל מקום לפי מנהגו, וכל דבר, אם לא אמרו, אין מחזירים אותו. מלבד אם לא אמר לאל אשר שבת מכל המעשים, זאת אומרת, גם אם לא אמר נשמת כל חי, והתחיל ברכת יוצר, לא מחזירים אותו. אבל אם לא אמר לאל אשר שבת מכל המעשים, בשבת בבוקר, בתוך ברכת יוצר, מחזירים אותו, ויש להאריך ולהנעים בזמירות. ואין למחות במעריך בהם, אף על פי שהמוחה מכוון משום ביטול תורה. ומכל מקום בשבת ויום טוב לא יאריך יותר מדי, כדי שיוכלו קודם שעה שישית, כדי לקמן סימן רשפכת. ולכן כנראה מה שכתוב שם, בנושא הזה של זמן קריאת שמע. כן, שזמן קריאת שמע, אנחנו מדברים פה שגם שכתוב פה לאחר, המשנה ברורה מביא את הדברים למטה, כן, גם שכתוב לאחר בתפילת שחרית, הכוונה היא שיגיעו לקריאת שמע לפני סוף זמן קריאת שמע. בסוף זמן קריאת שמע היום מהו? כמה? לפי מגן אברהם? 8:30. אז זמן הגרעה זה 9:15 בערך. בסדר? ובקיץ הרבה פעמים זה הרבה יותר מוקדם. זמנים שזה 8:57 על הגרעה, שיטה המקלה ביותר. ואנחנו יודעים שרוב עם ישראל נוהג כמו המגן אברהם. ויש אנשים שנוהגים כמו עצמם. אמר לי פעם מישהו שהוא מתפלל כל יום הנץ של לונדון. לא, ככה הוא אמר. כל בוקר מתפלל. זה 8:30, 9:00. מתחיל להתפלל. כל בוקר ימות חול. בסדר, אנחנו לא מדברים על זה, ופה אני אומר, צריכים לשים לב לנקודה הזאת, שתפילה לכתחילה צריכה להיות עם קריאת שמע לפני סוף זמן קריאת שמע. במגן אברהם זו השיטה המקובלת הרווחת ברוב תפוצות ישראל. יש בודדים שמאחרים. עכשיו תגידו לי שיש כאלה שמתפעלים ב-10 בבוקר, יש להם בעיה. הדגשנו את הדבר הזה, אין לנו הסבר רציונלי, הלכתי, למעשיהם הלא טובים. אדם צריך להתפלל לפני סוף זמן קריאת שמע, להגיע לקריאת שמע ברכותיה. נכון, שבדיעבד, אם יש בעיה, אם יש התקלות, אם לא הסתדרנו, אז יש אפשרות שאומרים קריאת שמע לפני התפילה, ומגיעים בתפילה עם קריאת שמע ברכותיה, בלי קריאת שמע, זאת אומרת, בלי שאמרנו קריאת שמע בזמנה. אבל, לבי ידוע, שהשאלות שאני מקבל ב-SMS, ברובם, הם אולי דינים דרבנן, ובדרך כלל הנהגות טובות ומנהגים. וכשאני מדבר על קריאת שמע בזמנה, אני מדבר על מצווה מהתורה. קצת ככה, אני אתן איזושהי דוגמה. מישהו אמר לי שהוא ערבב בטעות עוף עם חלב. מבחינת הפרופורציה. לא שזה לא חמור. עוף עם חלב. זו שאלה באיזה מדרגה? דין דרבנן. וכשאני אומר למישהו, צריך לקרוא קריאת שמע בזמנה, על מה אני מדבר איתו? דאורייתא. יש הבדל ביניהם מבחינתנו, מבחינת הקיום, בין דאורייתא לדרבנן? אין הבדל. אין הבדל מבחינתנו. את שניהם צריכים לקיים כאחד. אין הבדל. שאף אחד לא יחשוב שאם יש דין דרבנן, אפשר להגיד, טוב, אז על זה אני מוותר. חס ושלום, חס וחלילה. הבאנו את דברי השפת אמת, שאומר, שאם הוא רואה מולו קוזק, יודעים מה זה קוזק? זה קוזק? חייל רוסי, מה זה, צער, צער, זה אחד כזה שצריך לפחד ממנו. אם הוא רואה מולו קוזק, אז הוא מתחיל לפחד, ואם רואה אותו עם חרב שלופה, אז בכלל הוא מפחד. ואם רואה כיתה של קוזקים, אז הוא כבר מתחיל להיות לבן. ואם רואה כיתה של קוזקים שועטים עם סוסים מולו, הוא כבר רואה את גן עדן. ויותר ממה שאני מפחד מכל זה, אני מפחד מדי רבנה. איך הוא? בסדר? זה... שנבין את המשמעות. אבל, בכל זאת, מבחינתנו זה דין דה רבנן, וזה דין דה אורייתא. עוד פעם, תראה מה אתה עושה. תשים לב מה אני אמרתי, ומה אתה עושה. אנשים מנסים לשאול אותי, האם אפשר לאכול שוקולד עם אבקת חלב נוכרי או שאסור? ובזה הם מדקדקים והם לא יאכלו והם ייתנו את זה לאיזה גוי שאין לו דין לא תחוינים. בסדר? אבל קריאת שמע, שזה מצווה מהתורה, זה בוא נעשה את זה ככה, נשחיל אותה באיזשהו כיוון, ונצא אולי ידי חובה על ידי קריאה פעמיים. אתה מבין את הפרופורציה? אני לא אמרתי שאין מקצה שיפורים. מי שאומר שאין מקצה שיפורים, לא הגיע לחודש אלול. הרי כל עניינו של חודש אלול זה שיש אפשרות לתקן. אבל למה לתקן אם אפשר לא לקלקל? בסדר? ראית פעם מישהו שקונה אוטו, ישר הוא עושה סריטה לכל אורך הדלת? ראית את זה? לא ראית? אוטו שלי, למה שמישהו אחר יעשה לו שום? הרי מישהו יעשה את זה, נכון? מה? איפה זה? איפה זה? שלי, אני אעשה את זה. כן. לא הבנתי. זה זמנים שונים. זמן תפילה הוא תמיד שעה אחרי זמן קריאת שמע. אם זמן קריאת שמע הוא עד 3 שעות של היום, זמן תפילה הוא 4 שעות. אתה צודק שיש אנשים שמגיעים גם לספק הזה, אתה צודק. שגם זמן תפילה אצלם כבר לא בזמן. אבל תשים לב, תפילה וזמנה, זה דה רבנן.
אם
תמיד
נכון שאמרת שגם שאינה מתפלל
את 18
בפני,
זהו,
עוד
פעול תפילת שמע. לא מבין אותך. לא מבין את השאלה. התפילה צריכה להיות בזמנה. ותפילה צריכה להיות סמוכה לקריאת שמע וברכותיה, וקריאת שמע וברכותיה צריכה להיות לפני סוף זמן קריאת שמע. בסדר? וכל מי שאומר קריאת שמע לפני כן, סתם ככה, בבית, חופשי, כן, יחד עם הכוס קפה, עם ההוגה והפטפטת, איך היה המזרון במלון והמסגן, ב8:30 בבוקר, כזה שבת. מכירים את זה, את התופעה הזאת? ואגב, זה איסור ברור. זה איסור ברור. גם מי שתואם משהו לפני התפילה כדי ליישב דעתו, אם יש היתר לדבר הזה, כתוב במפורש לא לעשות את זה בכנופיה. מה זה בכנופיה? חבורה. כי עושים את זה בחבורה, פתאום מגלים, או, מתחילים עכשיו את האורת על הדעת. ואז הם הוראו לדעת איפה הם נמצאים עם הקפה ועם ההוגה. בסדר? זה ברור. כי אנחנו עכשיו אחרי בין הזמנים כזה ככה, חבר'ה היו באירועים, בעניינים, וקצת להתאפס חזרה למציאות. אחרי החופשה הגדולה, כן.
אם אתה משאול את הבוקר, תפילה כשמשאול שעה וחצי מתחילים לקרוא
קורבנות,
ומשופט
אם
יעבור
הזמן לשעדות, אם אדם נמצא במקום שיש לו ספק אם יקראו קריאת שמע בזמנה, אחד הפתרונות הוא שכשהוא אומר את החלק של הקורבנות, יש שם קריאת שמע קטנה. שם במקום יגיד את כל קריאת שמע, ויכוון שאם הוא יגיע אחרי זמן קריאת שמע, זאת תהיה קריאת שמע אמיתית מדאורייתא.
בלי ברכות
או בלי? בלי ברכות. בלי ברכות. לכן אני אומר, תראו, אנחנו עושים פה תלאים. זה, לשים לב, אנחנו עושים פה תלאים. זה קווץ'. זה שום דבר פה לא לכתחילה. ואתה רואה שיש אנשים שקבוע ככה מתפללים. וכשהם מתפללים, אתה מתפלא. איך הם מתפללים? והם כל כך מקפידים בכל מיני אשגוחס ובדצס, ואני יודע מה. סדר, זה ברור. אין פה בכלל סדר בחיים. אין סדר. וסדר. ולא לחשוב שאם אמרתי את זה בעבריס, כאלה שמתפללים בעברית לא טועים בזה. גם כאלה שמתפללים בעברית טועים בזה, כן.
תמיכת
הגאולה לתפילה,
וגם
דרבנן
זה הכרח?
הכל התפילה לרבנן פה, כל הנוסח הזה הוא דרבנן.
למה אתה זמן תפילה? כי אין לי לנו זמן
תשמע,
ויש לנו לסמוך, אז
לכאורה
זה מיד אחרי.
נכון, זה מה שאמרתי, שמי שקורא...
למה אתה זמן תפילה?
מי שקורא קריאת שמע בזמנה, עם כל התפילה, אין לו ברירה אלא שהתפילה היא בתוך הזמן, זה ברור. בוודאי, אתה צודק. אמרתי, אין אפשרות אחרת, לכן הבנתי את השאלה מקודם. זה היה להבהיר את השאלה. אבל באופן עקרוני, בוודאי, אדם סומך גאולה לתפילה. אז אם הוא קרא קריאת שמע בזמנה, ברור שהתפילה שלו היא בתוך זמנה. כי יש לנו שעה בין סוף זמן קריאת שמע לבין סוף זמן תפילה. נכון? שהשעה היא שעה זמנית, יכולה להיות גם 72, 75 דקות. אז לכן אני אומר, אין פה בעיה שזה... אלא שבאמת, מי שמתפלל למשל, בקיץ, בתשע בבוקר, שטיבלך, 9:30, בסדר? אז מתחילים בתשע וחצי תפילת שחרית, 9:28 בעמידה, נכון? בשבת. או? זה שטיבלך. 28 דקות זה הרבה זמן, כל השם בכוח. 28 דקות זה זמן להגיע עם נשמעת ועם הכל, כל הפרקים שלפני, הוא מגיע. הגיע באזור עם 9:30 אז ב-10. נו, ב-10 אפשר להתפלל עוד? צריך לבדוק. אם ב-8:30, נגיד לפי הגרא אפילו, חמישה לתשע, 10 זה הגבול. בסדר? ואז השאלה, אם הוא מתפלל, גם התפילה שלו לא בזמנה, ואם הוא הגיע לקריאת שמע, אחרי סוף זמן תפילה, לפי רוב רובם של הדעות, אני אומר את זה במפורש, כי יש רק דעה אחת שאומרת שיש אפשרות בכלל לברך ברכות קריאת שמע. כי לפי רוב השיטות, ברגע שעבר זמן תפילה, זאת אומרת שעה אחרי זמן קריאת שמע, אי אפשר להגיד את ברכות קריאת שמע.
אבל אפשר לסמוך עליו,
לא עוד יותר. כדאי הוא לסמוך עליו בשעת הדחק.
כן, לא הולך התחילה, כי לא שגרו מצב כזה.
מה זה אפשר לסמוך על זה? מה? לא מבין. לא מבין.
אפשר
לסמוך גם על קביים. אף אחד לא רוצה את זה. גם הליכון, הכל יש. זה הפרופורציה, לא, אני מנסה להכניס לי. כי אתה מכניס את זה פה כאילו זה, כן, אפשר. בוא נארגן את השבת. מי שיבוא וישאל אותי, אני אגיד לו. מי שיבוא וישאל אותי מראש, אני אגיד לו. אחרי זמן תפילה, אתה לא יכול לברך ברכות קריאת שמע. זה התשובה. עכשיו אם בן אדם נתקל, לא התעורר, היה אנוס, לא יודע מה, אני אגיד לו, תשמע, יש שערי תשובה שמביא דעה אחת כזאת, שעד חצות אפשר להגיד ברכות קריאת שמע. אתה מבין את ה... אתה מבין? ואם יבוא בן אדם שאני יודע שהוא ככה מתחיל בכלל להבין מה יש, שיש הקדוש ברוך הוא בעולם, הוא פתאום מגיע לבית הכנסת ב-10:30 בבוקר, 11 בבוקר, ורוצה להגיד קריאת שמע, ואם הוא יגיד את זה בלי ברכות, זה יראה לו ככה, תגיד, אין בעיה. אבל תשים לב על מה אני מדבר. צריך לראות במציאות מה. אם אני, אתה שואל אותי, מבחינת שורת פסיקה, זה לא להלכה. ולכן אני מאוד מאוד מתפלל, כל מיני אנשים. אם מותר לי להזכיר, הרב ליאור תמיד אוהב לסנות באותם אנשים. שהולכים עם המגבת ב-8:30 בבוקר למקווה, ואחר כך לא קוראים קריאת שמע בזמנה, ובטוח שלא תפילה אולי. אז מה עשית? למקווה הלכת, החונס עשית, כבונס עשית, תמייס, הפסדת. ככה לא בדיוק כמו שהוא אומר, אבל מי ששמע אותו מבין על מה אנחנו מדברים. בסדר? מה רוצים מאיתנו פה? דיברנו על האכילה לפני התפילה, אז פה מישהו שואל אם אפשר לאכול ממתקים. כן? כשזורקים בשעת התפילה, ממתקים, אם אפשר לאכול אותם. השני דברים. קודם כל, חיוב קידוש, לפי רוב הדעות, וגם פה יש שאלה במנהגי ארץ ישראל, חיוב הקידוש הוא אחרי שחרית. זאת אומרת, אם היה אפשר לטעום משהו לפני התפילה, אחרי שחרית אסור לטעום כלום, אפילו לא לשתות מים, ואפילו לא לפצח פה פיתח. זה מה זה? גרעינים. לא מפצחים. זה לא עושים אחרי שהתפללנו לשחרית, כי זה חיוב קידוש. לפני התפילה אפשר משהו קטן כדי ליישב את דעתו של האדם. דבר נוסף הוא, מי בכלל מתיר לאכול משהו בתוך כדי תפילה? מה? אתה עומד מול הקדוש ברוך הוא. תארו לעצמכם, מישהו בא לפגישה אצל... כל אחד יחשוב לעצמו מי הוא האדם הגדול ביותר שהוא מכיר. בתוך כדי פגישה הוא מסיים את המסטיק ואוכל שם את הכיף כיף. די, בואו נהיה רציניים. בסדר? בית כנסת, בית אלוקים. מה אתה אוכל? אבל הילדים באים עם הפקלח. יודעים מה זה? פקלח. פקלאות, יודעים מה זה? חבילות, פקלח, זה השקיות של הילדים. בסדר? הם באים ככה עם הבמבה וביסלי. אני אומר לכם את האמת, שאני קונה לילדים ביסלי, אני מחזיק את השקית בפינה, שלא יהיה לי ריח. ויש כאלה שבאים בית הכנסת, פותחים לך את זה מול האף. איך אפשר להתפלל בכלל? לא מבין את זה. מה זה, פוגן שעשועים? וזה אחד הדברים שאני מדגיש אותו, שבית כנסת זה לא מקום בילוי. לא לילדים ולא להורים. לפעמים בא אבא, ואני מבין את זה, זה שלום בית. אישה רוצה לנוח קצת, ליל שבת, כל השבוע הייתה עם הילדים, אני מקבל את זה, אני בא... אבל אם אתה צריך לשמור על הילדים, בבקשה תעשה את זה בגן המשחקים השכונתי. לא נעים לך ללכת לשכונה אחרת. אבל לי אני יכול להגיד שזה מאוד נעים. בליל שבת להיות עם הילדים בגן המשחקים השכונתי, מה יש יותר יפה מזה?
בליל שבת?
כן, שלום בית. יותר חשוב מהכל. יותר חשוב מהכל. אני אומר את זה מפורש, יותר חשוב מהכל. בסדר?
התפלל לחיד ולהיות איתם?
התפלל אל מנחה מוקדם. קבלת שבת, בכל מקרה לא צריך מניין. ערבית, אם הוא לא ישיג מאוחר יותר, אז הוא יתפלל בבית. או בבית הכנסת, אחרי שכולם הלכו. אבל להפריע לכל האנשים, בגלל שאשתו רוצה שקט בבית, הוא מחויב לאשתו, אני לא. אני התחתנתי עם אשתי. זה ברור? אבל, עם כל זה אני אומר, אם מישהו באמת כן הגיע, דעו לכם, זה עניין שיש לו בית, תשתקו. אל תעירו לו. בסדר? גם זה לימוד. כי אתה לוחץ אותו פה ואשתו לחצה אותו בבית, הבן אדם מתפוצץ. תן לו להעביר את השבת בניחותה. שמים לב לשני הצדדים. המציאות היא מורכבת. היא אף פעם לא שחור לבן. חייבים לפסוק, לא? אנחנו פוסקי הלכות. פוסק זה, מה זה פסיק רשא? חתכו לו את הראש. להפסיק לו את הראש. פסיקה זה חיתוך, ככה צריך להיות. מצד אחד, אדם לא מביא ילדים קטנטנים לבית הכנסת. שבוע שעבר שאל אותי אחד המתפללים, האם להכריח ילד בכיתה א' לבוא לבית הכנסת? תשובה, אף פעם לא מכריחים ילדים לבוא לבית הכנסת. לבוא לבית הכנסת זה פרס. מי שמתנהג יפה, מי שילד טוב, אבא מסכים לעשות לו טובה, לקחת אותו לבית הכנסת. מי שהולך בדרך אחרת, בסוף אוכל קש. כי ברגע הראשון שילד יכול לברוח מבית הכנסת, הוא יברח. ובדרך כלל זה 3 דקות אחרי שהוא נכנס עם אבא בכל גיל. הוא ברח לחברים, הוא ברח לזה שמחלק סוכריות, הוא ברח. אולי פיזית הוא לידו, אבל הוא ברח לו. טוב, אבל עוד פעם, אנחנו לא בשיעור חינוך, אבל... קצת, אבל לסדר, למה אני אומר את זה? כי זה בעצם, אנחנו חודש אלול, אנחנו צריכים לעשות תשובה. אני פעם הערתי למישהו, שהייתי בחור, למדתי במרכז האב, ולמדתי שולחן ערוך, ולמדתי משנה ברורה, ולמדתי דיני הבאת ילדים לבית הכנסת, בשולחן ערוך, במשנה ברורה בחלק הראשון, שהשלה הקדוש כותב, איזה אסון זה להביא ילדים לבית הכנסת, קטנים, כן? שלא יכולים לשבת לקרוא, להתעניין בתפילה. על זה אנחנו מדברים. והערתי למישהו, תגיד לי, למה אתה מפריע לנו להתפלל? והתחרטתי על זה אחר כך. כי באמת, אחר כך, הבנתי שאני פה דרכתי על לא לייבט, על רגל דלוקה. ובאמת זה צריך לשים לב לדברים. מצד אחד אנחנו אומרים, לפני כן מי ששואל, אין דבר כזה שאתה מביא ילדים קטנים שלא יודעים להתפלל לבית הכנסת, אפשר לבוא לחמש דקות לטעום מה זה בית אלוקים, לא יותר מזה. מצד שני צריכים להתחשב באנשים שיש איתם כנראה איזשהו מצב של חוסר אפשרות להשאיר את הילדים במקום אחר, נקרא לזה ככה. אם שואלים אותי, הולכים לגן משחקים, גם אני עשיתי את זה, לא בושה, לא בושה. איך?
סופו
בכנסת
של
הפעלים
לא
מפעלים. אני מבין את זה, מעניין. בטח שלא מפעלים, כי הם מתנהגים כמו ילדים. אז אף אחד לא מתפלל, בקיצור. הרי זה גם משחקים טוב, יפה, אפשר ללכת לשם. בסדר, יש, לא יודע איפה זה. יש בית כנסת של המתפללים, לא אכפת שכל הילדים צועקים שם, ומשתוללים, כמו שכותב במשנה ברורה, משתגעים ומשתוללים, זה לשון המשנה ברורה. הוא אומר, גם כי יזקין לא אסור ממנו, לשון המשנה ברורה. בסדר? ואז אם לאף אחד לא אכפת, אז בעצם זה גם משחקים. אבל כולם הולכים לשם. כן. בסדר?
אבל
הילדים
המשתוללים,
בעניין שחינוך, ולכן
אתה יודע גם
להגיד את זה. אני לא יודע מי הילדים שלך, אני מכיר את הילדים שלי, ועוד של כמה אנשים אחרים בסביבה, אני מעריך, אתם כמה מאות או כמה אלפים, אבל אין דבר כזה. אמר לי פעם אחד המלמדים הטובים בירושלים, ואני לא מקנה במלמדים של כיתות א' ב', בפרט בתלמודי תורה שם, חבר'ה, כן, אמר לי, תראו, מבקשים ממני להושיב ילד על כיסא בדיוק באותה דקה שרוצה לטפס על עץ. אתה מבין את הבעיה? ילד הוא פעיל, הוא אקטיבי, הוא כל הזמן רוצה ל... אני לא יודע, כמה שנים עברו מה שאתה היית ילד, בטח הרבה, אתה לא זוכר, אבל, בסדר, לא, לא אישי, זה לא אישי. אנחנו, יש לנו נטייה לשכחה. זה כבר אסור לך להגיד. עד כאן, עד כאן. אנחנו רואים דברים כאלה, דברים שאים לא מדברים. אבל באופן עקרוני רק. אבל ברור לנו שהתפקיד של ילד זה להשתולל. תפקיד של ילד זה לפרוץ. להתפתח, לפתח את עצמו. זה מה שהוא צריך לעשות. ואתה בא, כן. זה כל מה שהוא צריך עכשיו לעשות. ואתה בא ומכנס אותו לקוביה, בית כנסת, או משושה, לא יודע, אתה לא סוג בית כנסת, מה היה הארכיטקט, ומושיב אותו על כיסא, מרבע אותו, ושב במקום. כמה זמן? התפילה הממוצעת בבית כנסת. זה שעה וחצי כל תפילת שחרית עם קריאת התורה ומוסף, נכון? אני מדבר על גיל שהוא לא יכול לשבת ולעקוב בקריאה אחר התפילה. דיברתי על ילדים קטנים. בית, יש כאלה גם באלף. היום קוראים, לומדים לקרוא גם בגיל 5, בגן. יש מפותחים, אל תסתכל ככה. לא יודע. בסדר, אבל... ושימו לב, אני אומר לנקודה הזאת שאנחנו צריכים לדעת שכל דבר יש לו זמן. אי אפשר להביא ילד לבית הכנסת, ובפרט, אני מדגיש, בבתי כנסת אשכנזיים, ששם אפילו המבוגר בקושי מצליח לעקוב אחר התפילה. כי פסוק ראשון ואחרון, אני לא רוצה, סליחה שאני אומר את זה, כי זה כואב, זה כואב. אתה רואה אנשים מבוגרים, אתה אומר להם, תגיד פרק תהילים בכל רם, וזה פרק שאומרים אותו כל יום בתפילה, ולצערנו, זה לא בא בשלמות. הדקדוק והדיוק באמירה. מעולם הוא לא שמע פרק תהילים. כל מה שהוא יודע זה מהאוזן האישית שלו, שטעתה כבר מגיל 5. והיום הוא בן 75. אני אומר, הדברים הם ברורים, אני לא יודע מי, לא יודע מי ששם לב לזה. מי שרוצה לחנך את הילדים, ייקח אותם לבית כנסת, ששם השליח ציבור אומר את כל התפילה, מילה במילה, בדיוק ובאמיתיות. וזה מה המחלוקת שיש בגמרא, בקידוש, מה עדיף? מלמד, אצל ילדים, אחד שבקיא בשעס, אחד שמדקדק במילים. מחלוקת בין החכמים. מה אנחנו מסיקים? שבשת כיוון דעל על. שיבוש. כשהוא נכנס, הוא נכנס. גמרנו. גרסא דינקותא. אני מעדיף מחנך, מורה, מדייק במילים, מאשר אחד שבקי בשס. בוא נאמר שגם רמים לא בקיים בשס, אבל לא משנה, זה סיפור אחר. בואו. אבל אני רוצה את הדיוק. כשבאים ואומרים את הפסוק ראשון ואת הפסוק האחרון של הפרק, מה עושים באמצע? מה עושים באמצע? רוצחים גרעינים. מה יש לעשות באמצע? לא, אני מדבר על ילדים. מה הוא יעשה ילד? מה הוא יעשה? יאכל בומבה. במקרה והוא כבר עוקב, אבל אם הוא גם לא עוקב, והוא לא יודע לקרוא, סתם משעמם, אני אומר את זה במפורש, סתם משעמם. אבא לוקח אותי למקומות לא יפים. הייתי רוצה ללכת לסופרלנד. בסדר? זה ברור. מה הילד רוצה? מה הוא צריך? להיות ערים, אני אומר את הדבר, כי אני רואה את הדברים, אני רואה את הדברים בצורה כזאת, שאנשים שואלים, למה הילד לא רוצה כבר לבוא לבית הכנסת? כי כל הזמן הוא לא רצה. כי הכריח אותו מההתחלה. אבל אם מההתחלה לבוא עם אבא לבית הכנסת, זה להיות גדול, וכולם רוצים להיות גדולים, על אף שהרב כותב מפורש, שגם קטן זה מציאות לכתחילה ולא בדיעבד. הגרת תקופיים. אבל בכל זאת, צריכים לדעת שיש עלייה במדרגות, תמיד אדם רוצה להתפתח יותר. בסדר? לכן מביאים ילדים לבית הכנסת, כשהם יכולים, מבחינת התנאים, לשבת בבית הכנסת, לקרוא, לעקוב, להיות ערניים, וילד שלומד לקרוא, אני לא יודע אם מישהו פעם ראה את הדבר הזה, איזה הנאה וכיף יש לו שהוא מצרף את הדברים. הוא קורא שלטים ברחוב. פתאום הוא מחבר את האותיות שהתחיל לקרוא, איזה סיפוק יש לילד מזה שהוא פתאום קרא איזה שלט של פרסומת על מקולת. אנחנו לא חושבים על זה, נכון? מעבירים ככה. אבל זה יכול לתת לאדם הנאה. ואם הוא יודע לקרוא, והוא עוקב אחרי השליח ציבור, זה סיפוק רב יש פה. שהוא יכול להיות עם הגדולים לקרוא ולעקוב. אבל אם הוא בא וישב, שב פה קרוא, שב. מכירים את ההורים האלה? שם יאללה, אתה מפריע לכם. מה עשינו? דחינו. גרמנו לילד להידחות ולדחות. אז מצד שני, הנושא השני, ההפרעה לאחרים. וזה מביא המשנה ברורה. גם מפריע לאחרים. ואני אומר את האמת, שאני הייתי מוסיף גורם שלישי גם. האחרים שמפריעים לילד להתפלל. וכל הדודים הצדיקים שמחלקים ממתקים בתפילה. בפרט הרופא שיניים שמחלק סוכריה על מקל. כולם דרגים לפרנסה בסוף. לא, יש אחד כזה, אני מכיר לך, אני לא סתם אמרתי. בסדר? אז גם אז, מפריעים לו, הילד כבר יושב. הוא כבר רוצה להתפלל. ויש איזה מישהו ככה, מה, קלט את הילד שראה שהוא... ילד שאוהב להתפלל, אז הוא מפריע לו באמצע התפילה, נותן לו סוכריה, ופתאום בא ונותן לו לטיפה, ואיזה זיסקייט כזה ככה על הלחי, וכל מיני כאלה דבר. אתה רוצה לשבח את הילד על מעשה בסוף התפילה, בחוץ, בחצר של בית הכנסת, לא ברחוב, בחצר של בית הכנסת, תיתן לו באמת ככה איזושהי לטיפה יפה עם סוכריה. אתה רוצה כיף כיף, תן לו כיף כיף. חלב ישראל. כשקראת קריאת שמע בזמן. זה אלה הם הבסיסים. אני אומר את הדברים, כי אחרת אנחנו עובדים בים הזה של כל המערכת הגדולה שאנחנו רוצים באמת להתנהג בדרכי השם. הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו שנהיה אנחנו. אנחנו לא יכולים להגיד למישהו אחר שיהיה אנחנו. הילד הזה הקטן הוא לא אני, הוא ילד קטן. הרצונות שלו, החשיבה שלו, עובדים אחרת. ועם זה אני צריך להסתדר. טוב, למה התגלגלנו לזה? כן, מה עוד שאלה? אני לא רואה את זה, זה קטנצ'יק. לא, נו, ידעתי את השאלה. ברוך אתה, אדמו"ר אלוהינו מלך העולם שהכול יהיה מלך. זה התשובה לשאלה. בסדר? מה אמרו לי פה? תראה מה כתוב פה, תקריא לי. ראיתי חב"ד, אני יותר מזה לא ראיתי. חב"ד. אני חשבתי שכתוב על תפילה מאוחרת, ולכן ברכתי שהכל נהיה בדברו, כי הכל נהיה בדברו. אבל האדמו"ר מחב"ד התיר לאכול מזונות לפני התפילה, אני לא ראיתי את הדבר הזה. אני לא ראיתי דבר אחד, שהשולחן ערוך עצמו כותב שחולה יכול לאכול לפני התפילה. לא צריך להגיע לחב"ד בשביל זה. יש לנו כמה מאות שנים קודם, שולחן ערוך, ויש גם גמרא. חולה יכול לאכול לפני התפילה. כותב השולחן ערוך, כל רעב הוא בכלל חולה. ולכן, מי שנראה לו שהוא ביתנו תקרקר, יותר נכון, בתפילה, והוא לא יוכל לשרוד עד סוף תפילת מוסף, בפרט אם יש איזה מוואליסט תורן, ששם מעריך את התפילה, אז פייטן, כן. בסדר? והגמרו ב-11:30 תפילת מוסף, אז באמת הוא חושב שהוא לא יחזיק מעמד, אז יש יותר לטעום משהו לפני התפילה. בסדר? מה שכן, חב"ד, אני יודע שהם מתפעלים מאוחר. מה אני אעשה? זה בדיוק מה שאמרתי, הולכים עם המגבת, לא יודע באיזה שעה, כדי... אין אחריות על חסידים. זו התשובה שלי, כן.
אני
אומר שאמרנו על דברים שבאמצע
התפילה,
נניח
אחרי
תפילה, אחרי קריאת התורה,
יש כאלה
שמחלקים דברים,
זה
שזה
אסור כמו
שתייה או... אני יודע שיש בית הכנסת, שכשיש שמחה בבית הכנסת, חתן, בר מצווה, והבן, והבת נראה לי פחות, כן? גם ש... על אף שכתוב שצריך לעשות סעודה כשנולדת בת, כמו ברית מילה. בסדר? כדי שתתחתן מהר. זה הפלא ארץ, לא אני. בכל מקרה, מחלקים איזשהו ממתק כדי שיהיה לאנשים איזשהו משהו טוב בכיס. אתה שואל אם אפשר אחר כך לטלטל את זה הביתה, כי יש כאלה שלא סומכים על העירוב, מה?
לא,
לאכול, לא אוכלים כלום. אחרי תפילת שחרית. לפני תפילת שחרית יש יותר לחולים. ואני יודע שהרבה מעם ישראל חולים. מה לעשות? אמר לנו הרב בן טוב פעם, זכר צדיק לברכה, אם הקדוש ברוך הוא היה יודע שכולנו שחוזרים מהגלות צריכים גראז', לא היה לוקח אותנו לשם. אבל זה מה שיצא בסוף. כולנו צריכים גראז'. אז לא אוכלים, לא אוכלים כלום, אחרי תפילת שחרית ברור. לפני שחרית, אנשים שחולים יכולים לטעום.
ולגבי
שמחלקים טבק, טבק זה לא אכילה, זה ריח. אבל גם המשנה ברורה מביא שמותר להריח, השמק טבק, פשטייסט, ככה זה כתוב שם. המשנה ברורה מביא שאפשר להריח טבק בשעת התפילה, אבל לחלק לאנשים בבית הכנסת לא, כי זה מסיח את הדעת. זה משנה ברורה מפורש, כן, אתה צודק. ואני יודע שיש אצל כאלה שעוברים ומחלקים. כשאנחנו היינו ילדים, היו שלוש צורות ללקיחת טבק. בסדר, עכשיו אני מלמד שיעור בלקיחת טבק. היו כאלה שיש להם עיניים גדולות, היו לוקחים סגול. ככה. והיו כאלה קצת יותר עדינים, לוקחים צירי. בסדר? והיו כאלה חיריק. אז יש שלוש צורות, סגול, צירי וחיריק. ככה היו אומרים. היום אני רואה שזה פחות נמצא, נכון? יש עוד בתי כנסת שמחלקים טבק? שאינו ילדים, זה היה נפוץ, נפוץ. אה?
מרוקאי.
אה, דווקא אשכנזים. מתאים לאשכנזים יותר. בסדר, בוא עושה מה לה. בסדר. גם בחלוקה הזאת, בשמחות, היו לוקחים בקבוק ככה מיוחד, ושמים בושם לאנשים, אז בזמנו היו אומרים, היום ברוך השם כבר הדברים האלה פחות שכיחים, לא לשים את זה על מטפחת, או על הבגד, או על תלית, כי זה מוליד ריח. אסור, רק על היד. בסדר. לא משנה, כל היום שבת אסור לשים על בגד. אסור לשים בושם או משהו על מטפחת על בגד בשבת. יודעים את זה? זה נושא אחר.
לגבי החלוקה, כל עוד זה בבית כנסת זה...
לא, תפילה.
אבל אם זה
אחרי
מוסף?
אחרי מוסף. מה שמותר לעשות אחרי התפילה בבית הכנסת, אפשר לעשות אחרי מוסף. לא אוכלים בבית הכנסת. איך?
מוסף בכל היום.
כן. מה עוד? מותר לנשים הולכות קבוע לתפילה בשבת לאכול לפני התפילה. כן, נשים שמתפללות בדיוק כמו גברים. נשים שלא מתפללות, יש להם בעיה. למה? אני חושב שדיברנו על זה. דיברנו? לא. בליל שבת דיברנו, כן. מתי חלה חובת הקידוש? אני אומר את זה כי כבר אני רואה שכמה פעמים דיברנו על זה היום. מתי חלה חובת הקידוש? בשבת בבוקר. בליל שבת אמרנו בכניסת שבת, בשקיעה, אז חלה חובת הקידוש, מאז ועד עשיית הקידוש אסור לטעום אפילו מים. ברגע שחלה חובת קידוש. מתי חלה חובת הקידוש? בשבת, לרוב הדעות, וזה הדעה הרווחת. הדעה הרווחת היא שחובת הקידוש היא אחרי שחרית, למי שמתפלל. אבל מי שלא מתפלל, חובת הקידוש חלה עליו בקימה. ולכן מי שמתפלל יכול לפני שחרית לטעום משהו במגבלות שאמרנו. בסדר? שהוא רעב וכל רעב הוא בכלל חולה. אז אפשר לטעום משהו. אבל מי שלא מתפלל, כדי שיהיה מותר לו לאכול או לשתות, מה הוא צריך לעשות? קידוש. אני מציע לכולם להתפלל. אלא אם כן, יש מישהי שאוהבת לשתות יותר, אז כשהיא קמה היא תעשה קידוש, וכשבעלה באה הביתה הוא יעשה קידוש, ואחר כך סעודה יעשו קידוש. למה לא? בשמחה, כל היום קידוש. ישתו, ישמחו ויוכלו, כן.
אתה אומר, זה דבר כאן לגבי הכוסית.
אין דבר כזה, אין. בסדר? שוי מחיה רק אחרי הקידוש. ומי שעושה קידוש על שחר, אנחנו גם עוד נדבר על זה, הוא חייב לשתות רביעית, כותב המשנה ברורה. 86 סמ"ק. שיבס ציר, אין מכחולמים. ישר מתחיל לחלום, והשיבס. בסדר? כותב, יש כאלה חסידים, שעושים בשבת בבוקר קידוש על משקה, על משקה.
וויסקי.
משקה. וויסקי, ברנדי, כל מיני. הביסר. זה לא עושים ככה. אז הוא אומר, אפשר לעשות את זה על כוסית, לא יוצאים מדי חובה. נכון שאם זה חמר מדינה, דרך אגב פה בארץ, בכלל זה לא ברור שאפשר. לכאורה אי אפשר בארץ לעשות את זה. בחוץ לארץ, מקומות מסוימים כן. בארץ אי אפשר. אבל נגיד שמישהו כבר עשה, הוא חייב לשתות רביעית. פחות מרביעית לא זז. מה? כי זה לא חמר מדינה. זה אולי חמר מדינה. אבל לא חמר מדינה. בסדר? כי בארץ היין הנפוץ, זה יין הענבים. ילך לקרטושקה, שתי וודקה, אז שם במקום אפשרי. טוב, בעזרת השם, מה למדנו היום? שנוכל לסכם, מה למדנו היום? מה? תפילת שחרית, אכילה, זמן קריאת שמע, שתייה לפני תפילה, התנהגות בתוך בית הכנסת, ילדים בבית הכנסת. אחד הדברים היסודיים החשובים, כי אני חושב שיש הרבה, ולא יודע, אני לא אשאל פה, כן? אנשים שכתוצאה מהדבר הזה ברחו מבית הכנסת. יש עוד כמה סיבות, אבל אחד הדברים שהכריחו אותם בגיל לא מתאים, לבוא לבית הכנסת. נשאיר את זה ככה. טוב, כל טוב.